אז השיעור שלנו היום בפרשת ויחי, יהיה לעילוי נשמת זאב בן שלמה עליו השלום, מזכות עם ישראל, גאולתנו, עבדות נפשנו ולרפואת כל חולי עמו ישראל.
אמן.
שיעור. אומרת התורה בפרשת ויחי, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים, 40 ומאה שנה, נפלא. הפסוק הבא זה העניין שלנו. פסוקים הבאים יותר, נכון? ויקרבו ימי ישראל למות. ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, שימו לב, מודגש, אל נא תגברני במצרים. פעם אחת. פסוק הבא, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים. פעם שנייה הוא מזכיר את מצרים, וקברתני בקבורתם. ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. טוב, אנחנו מהפסוק הזה לומדים שיעקב אבינו באופן מוחלט, ברור, חד משמעי, לא מוכן להיות במצרים. הציווי הראשון שאומר יעקב לבנו ליוסף, אל נא תגברני במצרים, בבקשה. לאחר מכן הוא נשאתני ממצרים, אתה לא משאיר אותי פה רגע, החוצה, לא נשאר במצרים. מעניין מאוד. שבת בסיום ספר בראשית, בסוף פרשת ויחי, אנחנו מוצאים דבר מאוד דומה, אבל בשינוי. ואומר יוסף אל אחיו, אנוכי מת. ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, ולא אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, יצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, ובינתיים, איפה נהיה? במצרים. כלומר, אנחנו רואים פה שוני, הבדל, בין מה שאומר יעקב לבין מה שאומר יוסף לגבי השהייה במצרים. לפי דברי הרב קוק, הוא אומר שצריך לשאול על ההבדל שיש בין הבקשה של יעקב אבינו, ראינו, להעלות אותו לארץ ישראל לקבורה, לבין הבקשה של יוסף לגבי הקבורה שלו. אצל יוסף אנחנו רואים שיעקב אבינו מכפיל את לשונו, מדבר פעמיים לגבי הנושא של מצרים. אל נא תגברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. אבל אצל יוסף, שינוי גדול, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, זאת אומרת, שתלו אותי מתי שיהיה. כלומר, מה יישאר מיוסף? כן, למעשה, כך וכך שנים, כן, יש חנתו את יוסף, נכון, אבל בעיקרון אחרי כל כך הרבה שנים נשאר עצמות. יעקב עולה כולו, ויוסף עצמותיי, אומר, ועליתם את עצמותיי מזה. כלומר, יעקב מדגיש את העניין של הקבורה, קברתני בקבורתם, ויוסף בכלל לא מזכיר את זה. הוא לא מבקש להיקבר בקברי אבותיו. שיבוא, קחו אותי, תוציאו אותי ממצרים, מתישהו. אומר הרב, יש מה שידוע לפרשה שלנו, בסוף הפרשה, שפרשה זו סתומה. מכל הפרשיות שבתורה. ככה מביא המדרש. ומסביר, כיוון שנפטר יעקב אבינו, אז התחיל השעבוד של מצרים, על עם ישראל. ככה יהיה מדרש רבה. כלומר, למרות שאמרו, כל זמן שהיה אחד מהשבטים קיים, איזה? אלו שירדו למצרים אל יוסף, כן, אותם אחיו של יוסף, לא היה שיעבוד מצרים, הכוונה היא לשני צורות של שיעבוד. היה שיעבוד של תית, היה שיעבוד של הלבנים, זה אחר כך, זה באמת היה רק אחרי שאחרון השבטים הלך לעולמו. אבל כל זמן שיוסף היה, לא היה מי שהטיל כל מיני מיסים, ארנוניות, כל מיני דברים על אחיו של יעקב, משפחתו של יעקב, של יעקב, של יוסף. ברגע שנפטר יעקב, זהו, התחילו להטיל עליהם מיסים.
יוסף,
סליחה. אחרי שנפטר יוסף, התחילו קודם כל להטיל מיסים, כל מיני גזרות כלכליות. אפילו שחלק מהשבטים עדיין היו חיים.
ארץ גושן.
בארץ גושן. אומר הרב, יש להבין מה ההבדל, מה גרם. צריך להבין את העומק של העניין. משום שכל זמן שיעקב היה בחיים, אז אין מציאות, למרות שנמצאים במצרים, ודיברנו על זה בשבת, אין מציאות של המושג גלות כמו שהיה לאחר מותו של יעקב. אחרי נסתמו עיניהם של ישראל, אחרי פטירתו של יעקב, כי לפני פטירתו של יעקב, אמרנו שהגלות של מצרים, גלות יעקב במצרים, כמו שראינו בדברי הרב, זה היה גלות בכוח ולא בפועל. וזה דיברנו בערב שבת. זאת אומרת שהגלות של מצרים הייתה עבור יעקב בכוח, כדי לתת כוח לבניו אחריו בגלויות הבאות. שעם ישראל ישרוד את הגלויות. ממילא לא הייתה גלות. גלות משמעותה שמישהו אחר, גוי, שולט עליך. ואפילו במיסים. זה כבר שליטה. ממילא זה לא היה כל זמן שיעקב אבינו היה חי. כי הגלות שלו הייתה רק בכוח ולא בפועל. ויעקב, יש לנו גלות וגאולה. כן? גלות וגאולה. אז למעשה, בתוך עניין הגלות, אומר הרב קוק, מתנוצץ עניין הגאולה. איך? על ידי מי? יוסף. כלומר, כל מה שיעקב ויוסף היו חיים, הייתה גאולה. כלומר, הם חיו במצרים, אבל לא הייתה תחושת גלות בכלל. לא בצד הרוחני, ולא בצד הגשמי. לא מתעסקים עם יוסף. לכן, ממשיך הרב ואומר, שאנחנו מתבוננים על תולדות חייו של יעקב אבינו, אנחנו מגלים דבר מאוד מאוד מורכב. יש מי ששאל על דברי יעקב אבינו שאמר לפרעו, כשהוא שאל אותו, כמה שני חייך? כן, נו, מה אתה אומר? כמה שנים אתה חי? מה הוא אומר לו? מעט ורעים. שאלו, איך יעקב אבינו אומר שחייו היו רעים? מה זה? איפה האמונה בשם? איפה ההשגחה? לא, היו רעים. השאלה היא, האם המושג רעים הוא במובן שלנו, הפשוט, שזה רע, או יש מובן אחר? אומר הרב, זה מובן אחר. המובן האחר, כוונתו, ללא רצף של שגרה. כל פעם קפץ משהו חדש. גר בבית הוריו, יש לו אח רשע, שצריך כל מה לברוח ממנו, ולהסתתר ממנו, ועלי שם ועבר לא להתקלקן. אחר כך צריך לגנוב ברכות. אחר כך צריך לברוח. בורח ללבן, גם שם עוברים לו הרבה הרבה שנים, כן? של לשרוד. כל יום משהו, גנובתי יום, גנובתי לילה. כל הזמן לבן רודף על החיים שלו. אין לו רגע אחד של שקט.
זה אותו מושג.
חוזר לארץ.
רלנו, רלו.
כן, חוזר לארץ, עשיו מחכה לו. מגיע כבר סוף סוף, גומר עם הסיפור של עשיו, מגיע לשכם, סיפור של דינה. סוף, יצא מזה, מגיע כבר סוף סוף לחברון, יוסף. אין רגע אחד שקט. זה המושג רעים. אין רצף של בן אדם שיודע, זהו מחר בבוקר, אני כאן בשבע, בשש, הולך לוותיקין, הולך לעבודה, חוזר הביתה. אין. לכן הזה אמר יעקב אבינו, מעט ורעים. כלומר, רע הזה זה רע של חוסר יצירה של יציבות. יציבות ברורה, שאדם יכול ללכת עליה. אבל, אומר הרב, אם כל תולדות חייו של יעקב שהם רצופים, צרות, בלי סוף, בחינת שיעבוד של גלות לא הייתה בהם. כלומר, כל זמן שיעקב חי, אין שיעבוד. לעומת זאת, מה יוסף מסמל? יוסף מסמל גאולה. כי כל זמן שיוסף חי, אין שיעבוד. אין מיסים, אין שום סימן של שלטון זר על ישראל. כי יוסף הוא המשביר לכל הארץ, לכל עם הארץ. יוסף הוא המשנה למלך, הוא קובע הכל. אבל הגאולה הזו, איפה היא נמצאת? בתוך מצרים. כלומר, זה גאולה בתוך גלות. לכן, יוסף, כשהוא הולך לעולמו, הוא מדבר איתם על פקוד יפקוד. לא גאולה פרטית לעצמותיו הוא. לא כמו יעקב אבינו שמדבר על עניינו שלו, אלא הוא מדבר על גאולה כוללת. גאולה כוללת שפקוד יפקוד אלוהים אתכם מזה. אנחנו באמת מוצאים בתנחומה, כן, מביא בשמות, הפרשה בספר שמות, הפסקה, חפה א', שם הוא אומר, פקוד פקדתי אתכם, על מה שמשה רבנו בא ואומר לעם ישראל, כן, שהשם פקד את עמו. כלומר, יעקב מבקש בצורה מוחלטת לא להיקבר במצרים, ומיד לקחת אותו לארץ ישראל. אבל יוסף נטמן במצרים. למה? ממתין. ממתין לפקוד יפקוד. לגאולה. שואל הרב, וזה בשמועות הראיה, כך זה מובא, אומר, מה ההקפדה הגדולה הזו של יעקב אבינו? לצאת ממצרים ולא להיות רגע. כן, יש הרבה מדרשים בזה, יש הרבה דברים בדברי חז"ל, הרב גם מוסיף את המחשבה שלו. והרב אומר שהרצון של יעקב היה לזרז את הגאולה. כלומר, ברגע שאני יוצא מכאן, אז שם יסד גם יצא. כלומר, לגרום לתהליך שיהיה יותר מהיר. לכן אין הגאולה באה, מתי גאולה יש? מתי יש מושג של גאולה? מתי קיים מציאות של גאולה?
ביציאת מצרים.
רק אחרי גלות. אם אין גלות, אין גאולה. אין מצב. כלומר, אם אין ירידה, אין עלייה. כלומר, למעשה, יעקב אבינו רצה להתחיל, כן? להכיל את הגלות הזו מיד כשהוא נגבר, כדי לקרב את הגאולה שתבוא אחר כך אצל יוסף. וממילא כשהעקב מבקש מיוסף הוא כברתני בקבורתם, למעשה יש פה עוד עניין שהוא שייך לגאולה, וזה הקניין בארץ ישראל. יש אחד מגדולי התנאים, רבי אליעזר הגדול, בפרק 38, למד ח', הוא כותב, שיעקב כשהוא בא לחלק עם עשיו את הנכסים של אביו, חילק את כל הרכוש חלק אחד, וארץ ישראל חלק שני. שני חלקים, הכל וארץ ישראל. למעשה, אומר לעשיו בבקשה, תבחר איזה חלק אתה רוצה. אתה רוצה את הארץ? אני לוקח את כל השאר. אתה רוצה את כל השאר? אני לוקח את הארץ. נו, עשיו הולך אל מי? אל החותן, הולך להתייעץ. מי החותן שלו?
ישמעאל.
כן? הולך אל ישמעאל. וככה אומר רבי אליעזר הגדול. אמר לו ישמעאל, תשמע, מי נמצא עכשיו בארץ? בוא, תהיה עניין כלכלי. בוא, תכלס, עזוב. כל מיני דמיונות, חלומות, אמונות. עכשיו, מי בא לבית פה? האמורי, הכנעני אז בארץ. וחייך, תסתכל את העמים שיש פה. יעקב יש לו איזה מין דמיון שהוא יקבל את הארץ. בסדר, תן לו לחיות בדמיונות. אתה עכשיו בוא, קח את הציוד, קח את הרכוש, מה שיש ביד. קח את זה ולך. מה, תן לו לחיות בדמיונות. תול מה שהניח אביך, וליעקב לא נשאר כלום. באמת, לא יהיה לו כלום.
מה הוא לקח?
את כל הרכוש. אוהלים, צאן, בקר, עבדים, שפחות, מה שיש לו. הכל כך. טוב, ועד מה יוצא? ליעקב אין שום דבר. חוזר עשיו, ושומע לכל החותן שלו, ולוקח. ומשאיר ליעקב, כן? את ארץ ישראל ומערת המכפלה. זהו, שני מקומות. כלומר, למעשה יש מדרש מאוד דומה לזה, שמביא רש"י, על הפרק, בפרשה שלנו בפרק נון. אומר רש"י על הפסוק בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שנתן יעקב כל הכסף והזהב שהביא מבית לבן, ועשה אותו קרי, כלומר, ערימה גדולה. ואמר לעשו, קח את זה, ותמכור לי את החלק שלך במערת המכפלה, כי הוא בן, הוא יורש. כלומר, יעקב קונה אחיזה בכל ארץ ישראל. לכן יעקב דורש מיוסף לקחת אותו לארץ ישראל ולמערת המכפלה, כי זה של יעקב. זה שלו. ויוסף, מה הוא קנה בארץ ישראל?
שכם.
כלום. שום דבר. לכן יוסף בכלל לא מעלה את הנקודה הזו שיוציאו אותו עכשיו לארץ ישראל. כי זה לא שלו. יעקב אבינו ארץ ישראל שלו, בפשטות הוא קנה אותה. הוא ירש את הארץ ומערת המכפלה, את החלק של עשיו הוא קנה. לכן הוא דורש באופן מוחלט, קח אותי למקום שקניתי. אז למעשה כשאנחנו מבוננים את זה, אנחנו מבינים גם את ההמשך. כי כשיעקב אבינו מגיע למערת המכפלה, שלוקחים אותו לקבורה, התורה מעריכה מאוד בפרטים של הקבורה. ושם נאמר, אני נאסף אל עמי, קיברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, במערה אשר בשדה המכפלה, אשר הפני ממרא, בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון וכולי וכולי וכולי. שם קברו את אברהם, ומקנה השדה והמערה אשר בו מבני חת. הרי ברור לנו וידוע לנו שאין שום מילה בתורה שמיותרת. ויש פה ההתארכות של התיאור הזה של עניין הקבורה במערת המכפלה. כלומר, למה מה רוצים ללמוד פה? מה מסתתר אחר המילים האלה? לכן, צריכים לבאר מה פירוש המילה חברון, ומה פירוש המילה מכפלה, ומדוע הם קרובים זה לזה. הרב קוק בעניין הזה כתב, ואני רוצה לקרוא. אומר הרב, מצאנו שכל האומות באו להשתתף בקבורתו של יעקב. כשמתקרבים לארץ ישראל, היה מקום שקראו לו גורן האטד. ראו אומות העולם, מלכי אומות העולם, את יעקב, את הליווי של כל נציגי מצרים וכו' וכו', באו גם כן. זה ויבואו הגורן האטד, מלמד שהקיפו כתרים לארונו של יעקב כמו גורן, מקום שבו אוספים, שמקיפים לו קוצים מסביב כדי שלא ייכנסו פנימה. כך היו באו המלכים ועשו משמר מסביב, משמר כבוד. וממשיך המדרש ואומר שבאו בני עשיו ובני ישמעאל ובני קטורה, כלומר בניה של הגר, ותלו כתריהם בארונו של יעקב. אומר המדרש דבר מאוד מעניין. מה הם באו? מה זה? פתאום כולם באים? מה זה הדבר הזה? כולם למלחמה באו. רצו לנצל את ההזדמנות. כל בני ישראל שם, השבטים, המשפחות נשארו כולם במצרים. זהו, מסלמים עם הנושא שנקרא בית יעקב. כיוון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב, יוסף, שליט מצרים, נטלו כולם כתריהם ותלאום בארונו של יעקב. ירד להם המצב רוח לבוא ולהילחם. אומר, שואל הרב, מה העניין? למה? אכן, אומר הרב שיש שני דרכים להבין את דעת השם, מה שנקרא, בתורה. יש או על ידי נבואה, דוגמה משה רבנו בהר סיני, נבואה, או על ידי פלפול, שכל אנושי. שתי צורות. או שאתה מקבל נבואה ואתה מכיר את דעת השם, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, או שבדרך לימוד, דרך פלפול. אומר הרב, אני קורא, והנה, התועלת הנמשך מהשפעת התורה הנצחית, שתהיה כל ההדרכה של ישראל בדרכי התורה, מחוברת גם כן לשכל אנושי טבעי. כלומר, אומר הרב, יש צורך שכשאנחנו מדברים על דעת השם, לא להסתפק בנבואה בלבד. אני ממשיך לקרוא את השורה הבאה, לא על פי נבואה לבדה. כן, נבואה זה נבואה, אבל צריך גם להסתדר בשכל האנושי הטבעי. אומר הרב, האחת, למה? שהתחברות של כל הדורות יחד על ידי התורה פועל שכל דור אינו נידון בפני עצמו, כי אם מחובר אל דורות עתידיים, אלה שיבואו, והעוברים, אלה שהיו. על ידי חיבור התורה מתווספת הזכות של דורות קודמים וקדושה על ידי זה. והשני, יש עוד תועלת, שתועלת ישראל להאיר מאור התורה על אומות העולם על ידי השכל האנושי הטבעי שאפשר להבין. ודאי כך האור של התורה מתרבה, כי אנשים יכולים להבין, לא רק על פי נבואה, שנבואה יש רק בישראל. על ידי שהשכל האנושי הטבעי יש לו מקום בהדרכת התורה, יוכלו שאר האומות שהם החיים רק על פי הטבע ליהנות מאור התורה. ויש קירוב באיזו מדרגה בינם ובין ישראל. מה שאין כן, ההדרכה מושפעת רק על פי נבואה, אין קירוב בין אומות ישראל, אומות העולם לישראל בכלל, ולא יוכלו להשפיע עליהם. וישראל אמורים להיות לב לאומות. עם ישראל אמור להיות זה שמשפיע על כל האומות כולם, בהנהגות המוסריות, בהנהגות האלוהיות, בהגברת האמונה בהשם, באל אחד. איך תעשה את זה אם אתה מדבר רק על פי נבואה? זה לא מסתדר בשכל האנושי, לא ירצו. והנה מצינו, אומר הרב, שחברון נתקדשה בייחוד לקבורת האבות. ואני רואה טעם הדבר, מפני שיש בסגולתה לפעול מה שצריך להכנה לשלמותם של ישראל. חברון מהווה בסיס, יסוד. למה? למלכות ישראל. הראשון שמראה לנו מזה, דוד המלך. נכון? לכן הוא אומר, על כן היה דוד המלך בחברון תחילה, להיות מוכן להיות אחר כך מלך בירושלים שהיא נחלת השם. מי שלומד את ספר שמואל ב', ששם מדובר על העניין של מלוכת דוד בחברון, ואחר כך על יד ירושלים, מפרשי התנך, מדברים על זה, מנות איזה הרלבג ועוד, שהרעיון שקודם כל הוא מלך בחברון כי הייתה קבלה בידיהם, כלומר מסורת, שהייתה בעם ישראל, שבלי מלוכה בחברון לא תיתכן מלוכה בירושלים. לכן כשאבשלום בנו מורד באביו, לאן הוא הולך? לחברון. והוא מולך בחברון, פה ממליכים אותו, ואחר כך הוא עולה לירושלים. זה מין כזה מסורת ידועה, שבלי ההכנה של חברון אין ירושלים. תבין למה אני רוצה לעבור. לכן, אומר הרב, כיוון שבזמן ההכנה צריכים לשכל אנושי שיצטרף עם התורה, כי בירושלים יש לנו בית מקדש, ירושלים זה רוח הקודש, ירושלים זה נבואה, זה מעל הטבע. חברון זה דבר שהוא מציאות, שכל.
למה? בגלל מירת נחלה?
קבורת אבות, נחלה, זה הכנה. האבות הם יסוד של האומה. ממילא חברון היא זאת שמחברת גם בין המלכות של חברון לירושלים, לכן נקראת חברון, תכף נראה שהרב אומר. לכן אומר הרב, היא נקבעת בקדושה נצחית לזמן ולתכלית. לכן, אומר הרב, נקראת חברון, שמורה על חיבור, היא נקראת גם כן קריית ארבע. למה נקראת קריית ארבע היא חברון? שמרמזת על היסודות. מי עם היסודות? ארבע זוגות. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק רבקה, יעקב לאה. ארבע זוגות שהם יסוד של האומה היהודית, של, בכלל של העולם, האדם הראשון מייצג את העולם כולו, שמצורה ולעבוד גם אדם וחווה, שעל ידי כן מוציאים את משפטיה של התורה על ידי שכל אנושי, על ידי פלפול, על ידי לימוד, על ידי חידוד, מן הכוח אל הפועל, וזה על ידי הערה של אור התורה גם לאומות העולם, ועל ידי כל בני האדם הנבראים, זה האדם הראשון שמייצג אותם ביסודות הללו, מקבלים מהאור הזה של התורה. ממילא, הנה זה מורה מלמד אותנו, אומר הרב במאורות הראיה, שזה מלמד על דרכו של יוסף. מה היה דרכו של יוסף? אומר הרב, יוסף שיוצא מחברון לשכם, או למעשה יוצא למחירה. כן. מאיפה הוא יוצא? וישלחהו מעמק חברון. מה אומרים במדרש? אומר המדרש, וזה במדרש בבראשית, אומר, יוצא מעצה עמוקה של אותו צדיק שקברו בחברון. מי זה? אברהם אבינו. וקשה, אומר הרב, עצה עמוקה ואברהם אבינו? למה דווקא עניין שקבורת חברון מייחסים לאברהם? אלא יוסף הולך בשיטתו של אברהם. ממילא, אברהם אבינו, כן, היה אב המון גוי, כך הוא היה נקרא. לכן, הוא היה אבל באופן ענייני, הוא היה אב לארם. אב רהם, אב לארם. כלומר, לאומה שלו בלבד. ואחר כך הוא נהיה אב המון גויים. כלומר, בהתחלה, כן, יש אברהם, אברהם, אב ארם. לאחר מכן הוא נהיה אברהם, אב המון גויים. אברהם, הוא היה המנהיג, היה אדם מוכר, ידעו, הלכו אחריו, עוד לפני שהוא זכה לברכה.
איך? אבא שלו היה מנהיג שם.
אבא שלו לא היה מנהיג, אבא שלו היה מוכר פסלים. נמרוד היה מנהיג, אבל הוא השפיע. בעין היה, בספרו בעין היה על מסכת ברכות, הוא אומר, אברהם עסק בטובתם של כל אומות העולם, ובזה התעלה על פני לאומיות מצומצמת. כלומר, הוא לא רק שמר על הדיננים שלו, אלא דאג מסביב. לכן אנחנו רואים את יוסף מגיע למצרים, יש דבר אחד מאוד מעניין שעובר אל יוסף. כי אנחנו לא מוצאים את זה בחז"ל שדיברו על זה אצל שאר השבטים. יוסף מתגלה כאחד שמדבר מה? 70 לשון. לא מצאינו את זה אצל אף אחד מהשבטים. היחידי, כי יוסף הלך בשיטתו של אברהם. יוסף הוא המשביר לכל עם הארץ. כל מי שהגיע למצרים, זה כל האומות כולם. כולם. מי שהיה. יוסף דואג לכולם. עולר בשיטתו של אברהם. ולמה? צריך 70 לשון כדי שהוא יוכל לדבר עם כולם. כדי להשפיע על כולם.
נדבר שם במצרים.
במצרים. כלומר, ההכנה הייתה פה בחברון. לכן אמרו מאותה עצה עמוקה של אותו אחד שקבור בחברון, זה אברהם. שהיה לו עניין להשפיע על אומות העולם מסביב באמונה באל אחד. כלומר, כל זה היה בגלל שסיבה של הקדוש ברוך הוא להביא את מצרים, את יוסף לאן שהביא, ואת ישראל אל יוסף. אחרי בסוף הדרשה שלו, אומר הרב, על כן הלביש יעקב ליוסף כתונת פסים. בגד קל. מה זה כתונת? כתונת. בגד פשוט. להורות על פעולת השכל, שצריך להיות פועל ולא מתפעל. השכל צריך להיות חושב. הוא צריך לזה שהוא מוביל ולא מובל. הוא לא מתפעל ממה שהוא רואה ולכן הוא עושה, הוא חושב על מה שהוא עושה. אבל אצל הנביאים מה מצאנו? כשהנביאים היו לובשים מה? אתה זוכר? יש גמרא, לא, זה הנביא זכריה. שם מובא שהיו לובשים אדרת שיער. אדרת שיער זה בגד כבד. כן? זה מין כזה, מין פרווה כזה. כן? אדרת שיער, משהו כבד. הם למעשה הנביאים נעו בכבדות. הכל כזה כאילו קצת, לכאורה, זה סמלי, כן? אבל משהו שכאילו מכביד, לעכב. למה? משום שהנבואה, מה היא? היא לא שכל, היא לא שכל. כלומר, אדם מקבל נבואה, הוא מתפעל מהנבואה. הוא לא חושב על נבואה והיא באה. הוא מתפעל מהנבואה. זה משהו שבא מבחוץ אליו. זה מעל השכל האנושי. לכן הם היו סבורים שהתורה נלמדת רק על פי נבואה וגילויים שמימיים, כל מיני מופתים. אבל באמת היה צריך ללמד את המציאות הזו ששכל ולא רק נבואה. כי אחרת בני אדם, ואנחנו לצערנו רואים את זה בדורות שלנו, שבני אדם נמשכים אחר כל מיני ניסים ומופתים, היו או לא היו, ומתפעלים מזה ומובנים אחרי זה ולא חושבים. לכן כל המציאות הזו של הבקשה של יעקב לא לקבור אותו במצרים, אלא ללכת מיד לארץ ישראל, ולעומת זאת השהייה במצרים של יוסף, אלה שתי הפעולות שלמדנו עד עכשיו. הפעולה של יעקב אבינו שאומרת שאנחנו יוצאים עכשיו הרגע כדי לזרז את הגאולה, משמעות הגאולה זה לצאת מתפיסת ההבנה שהעולם צריך להיות מתפעל. אלא הדבר צריך להיות הכל מחושב, השכל האנושי הוא צריך לחשוב. ויעקב אבינו אומר, רבותיי, יש לנו גלות ארוכה במצרים, יש גלויות אחרות, נכון, את צריך לחשוב, אני עושה משהו שהוא מעשי במחשבה, לא נשארים כאן, אני רוצה לעשות משהו שמזרז את הגאולה הסופית. אתה לוקח אותי מפה והולך. מה אומר יוסף? יוסף אומר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם מזה, ועליתם את עצמותיי. מתי? נס, לא יודע. כלומר, יש לנו את הצד הזה של השכל הטבעי, הפועל, המוביל, והצד הנפעל. שהשם יעזור, שתגיע הגאולה, תוציאו אותי. מתי?
גם בדרך כלל הוא נפעל, יוסף נפעל.
זה לא עניין של יוסף נבחר או לא, אלא...
נפעל.
כן, כי הוא מחכה, ינס.
למה לא רוצה לגאולה מיידית?
כי זה הרעיון של יוסף מה היה? הרעיון של יוסף עד עכשיו מה הייתה? שהוא זה שמשפיע בשכל הטבעי על כולם. כן? ופה יעקב אבינו היה עד עכשיו באיזה מצב? של יעקב אבינו, רוח הקודש, הכל פועל מצד ההתפעלות. כן? המצב פה משתנה ברגע שהוא נפטר. ברגע שהוא נפטר אומר אוקיי, ולכן הפרשה הזו סתומה, כי רצה להגיד להם דברי נבואה, ונתנו לו, עצרו אותו. כי זה לא מתאים, לא שייך. אז יעקב פועל פעולת השכל. לזרז את הגאולה באופן מעשי. נתחיל עם התהליך. יוסף, ממילא נשאר לו מה? הצעד השני, הצעד של הנבואה, של הנס, של העתיד, לך תדע מתי זה יהיה, אבל זה יהיה, תקחו אותי. כי שני הצדדים האלה פועלים במקביל. התורה צריכה להיבנות באופן כזה שזה במקביל. עם ישראל הוא עם שמקבל נבואה, שאר אומות העולם אין להם נבואה, יש להם שכל טבעי. צריך תמיד בעם ישראל את שני המישורים הללו, כדי שיוכלו להשפיע על האומות כולם ועל עם ישראל באופן פרטי.
יוסף היה במישור של האומות האחרים.
איך?
במישור של הנבואה.
כן, רק עם ישראל.
לא, במישור של שכל. יוסף היה. במישור של...
כן, מתהפכו. כן. לכן אנחנו באמת רואים, כשמשה רבנו נשלח להוציא את ישראל ממצרים, מה הוא אומר? הוא אומר, פקוד, פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים. קודם כל הוא משתמש בקוד הזה, פקוד יפקוד אצל יוסף, פקוד פקדתי שמשה בא ונותן את הקוד, כן? ואז באמת מאמינים בו, והאמינו העם, כן? הם האמינו בו, בגלל הקוד הזה שהם זכרו אותו, מה שנקרא, אבא סיפר לסבא שסיפר לנכד, הפוך, כן? אבל היה מסורת כזו שיש איזה קוד סודי כזה, פקוד יפקוד, שהשורש של פי קוף דלת, הגואל צריך לומר. למעשה, זה לא סתם. ודבר נוסף, מה זה פקוד? יפקוד, למה כפול עוד פעם? מזכיר לנו משהו שמישהו אמר כפול? יעקב. פעמיים הזכיר את היציאה ממצרים. אמר, אומר הרב, היה אפשר שיבוא גואל, שלוח לדברים רוחניים? היה אומר להם, חבר'ה, בואו, מתאספים עכשיו באיזה מקום בארץ גושן, וקבלו תורה, קבלו דעת, זהו. כאן במצרים, למה לא? כלומר, יש אפשרות שיבוא גואל להוציא אותם מעוני מצרים, אבל לא מההישארות במצרים. אז יגאל אותם שם, ויתן תורה שם, ויהיה עם מיוחד וקדוש במצרים. מה היה? אלא יש פה שני פקודות. הפקוד יפקוד אחד מצד הרוחני לצאת מטומאת מצרים, הדבר השני, הפקידה לבוא לארץ ישראל. זה החיבור בין יעקב, שיטת יעקב, לשיטת יוסף. פקוד, זה המיידי, מה שהתחיל יעקב ביציאה המיידית ממצרים, והפקוד, היפקוד, זה מה שדיבר יוסף בלשון עתיד. זה היציאה ממצרים אל ארץ ישראל וקבלת התורה.
למה מיידית? אחרי שהוא נפטר.
מה אחרי שהוא נפטר?
אחרי שיעקב נפטר, הוא רצה לצאת מיד.
נכון.
למה הוא לא רצה כשהוא היה חי?
כי כל זמן שהוא היה חי, הוא ידע שבניו לא השתעבדו.
אבל בסדר, אבל...
אחרי מותו. אבל...
אבל מה עם ארץ ישראל? מה? בסדר?
כל זמן שיעקב היה במצרים, הוא ידע שבניו לא יהיו משועבדים למצרים בכלל.
בסדר, אבל...
ארץ ישראל היא שלו. היא שלו. ויש כלל שמת קנה קבר, זה שלו. לכן קוברים אותו במקום שקנה. הוא קנה את קברו.
למה לא היה לו נתינה לארץ ישראל בזמן שהוא חי, למרות שהוא ידע שזה לא יהיה מי שכאילו שבמצרים טוב, נגיד. ולמה לא היה לו נתינה לארץ ישראל בזמן שהוא חי, לא בזמן שהוא מת?
הוא היה, לא הבנתי. אליעזר, הוא היה במצרים, חוץ מ-17 שנה הוא היה כל הזמן בארץ ישראל. ו-21 שנים אצל לבן, הוא היה כל מה בארץ. שהוא היה במצרים?
17 שנים האלה, למה הוא לא היה לנתינה לארץ ישראל באותו...
מה הוא יכול לעשות? הוא נמצא בגלות, הוא נמצא במצרים, עם הבן שלו. ואז הוא צריך לדאוג למשפחה שם, ולא על ארץ ישראל שכרגע היא ללא מישהו שהוא שייך לבניו בארץ ישראל. אלא פה נמצא במצרים. אבל בואו נסגור. למעשה כשיעקב אבינו מבקש להעלות את אותו, אחרי מותו, לארץ ישראל, הוא בא בתהליך הזה של אני פועל על פי השכל, יש לי קניין בארץ ישראל, יש לי קבר בארץ ישראל, אתם קוברים אותי שם. יוסף מדבר על דבר עתידי, על הגאולה שצריכה לבוא על ידי נס, כי באופן טבעי זה לא מסתדר, זה לא נראה אפילו. לכן הוא ממתין עם הקוד הזה של הגאולה העתידה לבוא. יהי רצון שאנחנו כולנו נזכה לגאולה העתידה לבוא במהרה בימינו, אמן ואמן.